ערב טוב ומבורך, יורשה לי היום להדגיש את הקדשת השיעור לזכרו של חנן עירת, בנו של ידידי וראי אב עירת, שנפטר אחרי כמה שנות מאבק במלחמה בסרטן, קרה השבוע. נזכה כולנו באמת לשמחות גדולות ושלמות. פרשת כי תצא שלפנינו, בשבוע שעבר עוד לא נכנסנו לסדר הפרשיות, עסקנו בחודש אלול ובקורות הזמנים והעיתים שאנחנו נמצאים בהם. אני מבקש לראות קצת את המכלול של הפרשיות שלפנינו עכשיו, בפרשת כי תצא, אולי יותר מבכל פרשה אחרת, רש"י עוסק בשאלות של סמוכים, סמיכויות פרשיות, סמיכות פרשיות בין פרשה לפרשה. הראשונות ידועות, אשת יפה תואר, אחר כך האישה האהובה והאישה השנואה, בן סורר ומורה. חלק מהדברים ידועים, אם אדם נופל בזה, אז קורה זה, ואם הוא זוכה לעשות מצווה הזאת, אז אחר כך הוא מרוויח מצווה הזאת. יש איזשהו ניסיון ארוך לראות את הקשר בין הפרשיות, בין זו לזו, בכל ספר דברים, בפרשת כי תצא בפרט. שהרי פרשת כי תצא באמת עוסקת בהמון פרשיות שאינן קשורות בעצם בכלל אחת לשנייה. היא נקראת על שם המלחמה, למרות שבעצם העיסוק במלחמה הוא בפרשה הראשונה הקצרה, כי תצא למלחמה. על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפה תואר, נגיע לזה עוד מעט, והמלחמה חוזרת בסופה של הפרשה בזכור את אשר עשה לך עמלק, המלחמה המיוחדת עם עמלק. באמצע, להוציא פעם אחת, כמעט ואין מלחמה, יש עשרות עניינים ונושאים שהם לגמרי לגמרי פרטיים, הם עוסקים בכל מיני דברים. אבל האמת היא שכשמסתכלים על המכלול של הפרשיות, המלחמה מסבירה רצף שצריך להבין אותו. פרשת שופטים, שעסקנו בה בשבת לפני האחרונה, עוסקת בסדרי או במבני השלטון בישראל בכלל, שופטים, שוטרים, נביא, מלך, ואחר כך, בחלק האחרון של פרשת שופטים, עוברים לעיסוק במלחמה. ממש המלחמה. כי תצור אל עיר ימים רבים וקראת אליה לשלום כל דיני המלחמה. מי האנשים הפטורים מהמלחמה? מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? הירא ורך הלבב שלא ילך למלחמה, פן ימס את לבב אחד כלבבו. כל המהלך. ואחר כך הדין שלא להשחית את עיצה, את עצי המאכל במלחמה, בגלל שהאדם עץ השדה, כל זה מופיע בסוף פרשת שופטים, ובסוף מופיעה פרשה של עגלה ערופה. עגלה ערופה. שגם היא בעצם תוצר של מצב של הרג, של מוות. יש חלל באדמה, ובניגוד לכל החלק הקודם, ששם ברור מי נגד מי, כאן לא נודע מי היכהו. אבל עוסקים בלמות, עוסקים במוות, עוסקים במישהו שלא נודע מי היכהו וצריכים לקחת אחריות. כמעט הייתי אומר, פרשת שופטים עוסקת במלחמה בהקשר של הזקנים והשופטים והכהנים. אחריות של המערכת השלטונית במלחמה הזאת. וסיעה הוא בפרשת עגלה ערופה. אולי נזכיר את זה במקור 2 לפנינו, כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו. והסיום, וניגשו הכהנים בני לוי. אגב, היום חשבתי בעקבות אירוע קשה היום, לא ניכנס, שלא נודע מי היכהו, יכול להיות שהוא חלל, אולי הוא היכה את עצמו אפילו. אבל גם זה תוצאה של משהו שמתרחש. כלומר, קרה משהו פה שאתה לא יכול לשים את היד על האשם. זה כבר קרה בתוך החברה. ואז כתוב, וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו. פתאום לכהנים יש פה תפקיד, הכהנים, וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. אגב, שימו לב כמה מעניין, ידינו לא שפכו, אבל מה הכתיב? ידינו לא שפכה, בלשון יחיד. ידינו עם יוד באמצע, שזה אומר ברבים, אז היה צריך להיות שפכו, עם וב, זה בכוונה. זה לא מספיק שהזקנים באים ונותנים הצהרה קולקטיבית, ידינו לא שפכו. תרים אישית את היד שלך ותגיד שהיא לא שפכה. ידינו לא שפכה, ולא שפכה, ולא שפכה. כך עושים זקנים חשבון נפש. הכתיב והקריפו, מדהימים. יחד זה יוצא שפכו. אבל ידינו לא שפכה, כל אחד ואחד צריך לבדוק את העניין של האחריות שלו כאחד מהזקנים. ועינינו לא ראו. ומיד חז"ל ידוע שאומרים פה במקום, וכי תעלה על דעתך שהזקנים כן אחראים על זה שאחד נודע, לא נודע מי היכהו. והרי מוציאים שם, אתם זוכרים, זקני העיר הולכים ומודדים כדי לראות את המרחק בין החלל לבין איזו עיר הוא קרוב יותר. אלא אומרים חז"ל, כן, הם צריכים לבדוק את האחריות המוסרית. שלא היה אצלנו ופטרנו בלא לוויה, בלא לינה, בלא שתייה, בלא התייחסות. אולי המערכת החברתית יצרה מצב כזה של חלל באדמה. עברית אחרת הייתי אומר, סופה של פרשת שופטים עוסק כבר לא במלחמה, אלא בהשלכותיה. ובאחריות המוסרית על ההשלכות של המלחמה. יש פסוק, לא כאן, הוא נמצא בפרשה הקודמת, בפרשת ראה, שם מדובר על עיר הנידחת. וכתוב בפסוק לגבי עיר הנידחת שצריך להחרים את כל שללה. ויש שם ממש פעולה קשה מאוד שצריך לעשות עם עיר הנידחת, שהיא עיר, שאגב לפי חז"ל זה כל כך מזעזע, שעיר הנידחת, אומרים חז"ל, לא הייתה ולא עתידה להיות. זה כל כך קשה, זה כמו בן סורר ומורה. אבל בסוף סיפור עיר הנידחת, אחרי שמבצעים היהודים את חובתם בעיר הנידחת ומחרימים אותה וכו' וכו', כתוב בסוף, ונתן השם אלוקים לך רחמים וריחמך והרבך. אומר שם הנציב והעמק דבר, דבר מופלא, אני אומר אותו על פה. והרבך, זה מובן. כי אם היה צריך להרוג עיר, אז עכשיו צריך לחזור ולהרבות את האנשים מחדש. היה שבר, אז צריך והרבך. אבל מה זה ונתן לך רחמים? אומר הנציב, פילי תלאות. נכון, זאת הייתה המלחמה הכי צודקת. זאת הייתה פעולה טהורה, זאת לא הייתה מלחמה עיר הנידחת. זו הייתה פעולה של הרג, של רשע, של מדיחים עם שלם לעבודה זרה. 100%. אבל תדע לך שגם לפעולה צודקת קשה יש השלכות מוסריות. זה עושה בך משהו. והרס בך את מידת החמלה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לך שהוא יחזיר לך את מידת הרחמים. ונתן לך רחמים. הוא לקח ממך את הרחמים. כשהוא ציווה אותך לפעול את הפעולה הקשה הזו, היא צודקת 100%. ואתה חייב לעשות, ואם לא תעשה את זה, זה דרך אכזריות. אבל אתה לא יכול להתעלם ממה שקרה לך. ועכשיו הוא יחזור וייתן לך רחמים. ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. ואיזושהי בחינה במידה הזאת, ברעיון הזה, נמצאת גם סופה של פרשת עגלה ערופה. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, והנה הסיום, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, וניכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. על פי אבן עזרא, ושוב אני אומר על פה, כי אני רוצה להגיע לנקודה אחרת לגמרי, הסיום של עגלה ערופה בא בעצם לומר דבר מעניין מאוד. מה זה ואתה תבער דם הנקי? איך אתה תבער דם הנקי מקרבך? אבן עזרא אומר דבר מאוד מעניין. אתה יכול לחשוב ש... מה אתה יכול כבר להועיל? השחיתות היא כל כך גדולה, יש רצח פה ורצח פה, והאווירה היא כל כך קשה. מה פעולה אחת שלך כבר יכולה לשנות באווירה? כך מתאר, סליחה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. סליחה, מה יכולה פעולה אחת לשנות באווירה הכללית? ואז, לפי אבן עזרא, פירוש הפסוק האחרון, ואתה, אתה, ואתה, 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 ואני, ואתה. אתה ברגע שתחיה בחיים האחראיים האלה של ידינו לא שפכה. אתה כשאתה תתחיל לבדוק בלשון יחיד את העולם המוסרי שלך, ואני את שלי, אז אני יודע, אתה מרגיש שאין סיכוי, שהכל לא הפיך, שהמצב הוא מייאש. אתה תבער אדם ענקי מקרבך. אם אני מסכם עד כאן במילה אחת, פרשת שופטים עוסקת במבנה השלטון, ולא גם במלחמה, אלא בעצם בקשר בין הכהנים, הזקנים, אלה שלא הייתי מצרף אותם לענייני המלחמה, אני מבין מה למלך ולמלחמה, אבל מה לכהנים בני לוי? כל אלה צריכים לבוא ולראות מה זה עושה לנו רוחנית, מוסרית, אישית, מצויה. בפרשת כי תצא, עוסקים עוד פעם, כמו שאמרתי, מעט במלחמה והרבה מאוד בדברים אחרים. היא מתחילה בפסוקים במקור אחד, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר וכו'. היא מסתיימת במקור 3. אחרי שהיא עוסקת בענייני משקלות ואיפה ואיפה וצדק במסחר, חזרה במלחמה, בזכור את אשר עשה לך עמלק, בקשה שבמלחמות. ואז בא הפסוק של הפרשה הבאה כבר, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבתה בה. וחז"ל מדייקים פה מאוד נכון, והיה אין והיה אלא לשון שמחה. אתה בא אל הארץ, המלחמות של שופטים, של כי תצא, המלחמות מאחוריך. אתה בא אל הארץ, אתה הולך להביא מפרי הביקורים, אתה מביא את המעשרות, כל פרשת הברכה, כי תבוא אל הארץ. וגם בפרשת כי תצא, בדרך כלל אנחנו מנסים לראות את הקשר בין הבעיות המוסריות, המידותיות, לבין המצב של המלחמה. גם במובן הראשון שאמרנו היום, מה עושה המלחמה מבחינה מוסרית באדם, אבל גם במצב השני שהוא אולי הקודם. האם המלחמה לא מגיעה בגלל מצב מוסרי נמוך, ובעקבותיו זה מתרחש. רש"י אומר את זה במקור 4. הפרשה שלפני זכור את אשר עשה לך המלאק, היא פרשת המידות והמשקלות. אבן שלמה וצדק יהיה לך, לא לשקר במשקל. ואז אומר רש"י, זכור את אשר עשה לך, אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווי דואג מגירוי האויב. שנאמר מוזני מרמה תועבת השם. ומיד אחר כך כתוב, בז אדון ויבוא קלון. מוזני מרמה זה פרשת המשקלות. ובעצם כמעט הייתי אומר שאנחנו רואים פה בשופטים ובכי תצא נקודה שלא ניכנס אליה הפעם, רק נאמר אותה במילה כי אנחנו מכירים אותה. משני הצדדים, מצד אחד איך מצב מוסרי רדוד, ירוד, חמור, מביא למצב של התפרקות, שהרבה פעמים בסופו של דבר היא זו שגורמת למלחמה, גירוי האויב, ומן הצד השני, המלחמה כשהיא מתרחשת, אתה צריך לבחון היטב 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 מה היא גורמת לעולם המוסרי שלך, לעולם המוסרי, לעולם ה... להמון דברים, מה היא עושה בעולם, מה היא עושה, מה היא גורמת לאנשים. נדמה לי אבל שישנה עוד נקודה שקשורה למלחמה, שקשורה לתקופה מסוימת של מלחמה, שקשורה, אני חושב, לתקופה שלנו מאוד מאוד, וגם היא באה לידי ביטוי בפרשיות שלנו. לדעתי בעיקר בסיפור אשת יפת תואר. והיא הכוחות המנוגדים. המלחמה מוציאה מהאדם כוחות. היא מגלה כוחות שהוא לא הכיר לפניכם. עמידה במלחמה מגלה כוחות שהם מצד אחד כוחות עילאיים שרק מלחמה מגלה, ומן הצד השני כוחות אפילים שרק מלחמה מגלה. המלחמה מגלה את שני החלקים האלה באדם, והם שני חלקים מאוד מפתיעים. בעיקר ההתנגשות בין שניהם. בוא נחזור רגע לפסוקים שפותחים את פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. הביטוי לחשוק, חשק, הוא הביטוי הכי חשק, הכי נמוך, הכי מתחשק לי. הוא מופיע מצד אחד במציאות הכי עמוקה של אהבת השם את ישראל. בספר דברים מופיע כמה פעמים, כי בכך חשק השם. וזה באמת מה שזה בא לבטא. הקדוש ברוך הוא כל כך חושק בך. חשק, אל תחפש סיבות. זה לא הגיוני, זה לא בגלל מעשים טובים או מרובכם מכל העמים או חשק. אבל כשזה מופיע כקשר בין איש לאישה, זה מופיע בסיטואציות שליליות. אתם זוכרים מישהו שחשק במישהי? שכם. שכם בני חשקה נפשו בביתכם. מה זה חשקה נפשו? לכן מה? לכן הוא לקח אותה ועינה אותה וטימה אותה ועשה מה שבא לו. זה אגב לא סותר בכלל. כשאתה רוצה לתאר כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, אין לך דרך חוץ מלתאר חשק. כי כשזה אלוקי, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. כשאתה רוצה לתאר כמה זה נמוך, כמה זה מגעיל, כמה זה רדוד, אתה גם מתאר חשק. במובן הזה, האיש הזה במלחמה, פתאום, בא לו, תחשק לו. וראית בשביה אשת יפה תואר, טוב, אז יש במקרא ואהבת אותה. יש במקרא ולקחת, יש במקרא ודיברת, חשקת. וחשקת בה. ולקחת לך לאישה, לא מפני שלקחת אותה לאישה, אלא מפני שחשקת בה. עכשיו דיברה תורה כנגד יצר הרע, וצריך לראות מה עושים. ותשימו לב מה אומרים לו. אומרים לאדם הזה, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה. לא ניכנס עכשיו לפירוש. לפי רש"י, שאותו כולם זוכרים אגב, לפי רש"י כל הפירושים כאן הם פירושים שליליים. זאת אומרת, בוא אני אראה לך איך לאט לאט תשחרר את החשק. נכון? מה תעשה? היא תשב בבית, תבכה לך כל היום. והיא תהיה מסכנה כזאת, והיא תגדל את הציפורניים, והיא לא, בסוף גם ימאס לך, וימאס לה והיא תלך. אבן עזרא אומר הפוך. אבן עזרא אומר את הכל הפוך. לפי אבן עזרא זה, והביתה אל תוך ביתך. אדוני, תתייחס בכבוד. בבית. וגילך את ראשה, אומר אבן עזרא, הולכים להסתפר. שתספורת. ועשתה את ציפורניה, אומר אבן עזרא, לסדר את הציפורניים. ועשתה את ציפורניה. והסירה את צמלת שביה מעליה. לפי רש"י הפירוש, והסירה את צמלת שביה מעליה. והיא תשב עם הסמרטוטים. לפי אבן עזרא בדיוק הפוך. והסירה את צמלת שביה מעליה, מוסיפה אבן עזרא, כי היא מלוכלכת, השמלה. תקנה שמלה חדשה. והסירה את צמלת שביה מעליה. וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. רש"י, ולזה התרגלנו תמיד. ובכתה, תבכה, תבכה, תגיד בחייני, תגמור. לפי בן עזרא בדיוק הפוך. ובכתה את אביה ואת אמה, שב איתה, תתאבל איתה על זה שהיא עוזבת את הוריה. היא עוברת עם, זה לא פשוט. מעניין מאוד. רש"י ובן עזרא קוראים פה בשני צדדים. ובכתה את... מעניין מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע. זו שאלה מעניינת שלא ניכנס אליה פעם. איך עושים את הפעולה הזאת? כך או כך? זה דבר מדהים, לא נכנס לזה. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. בעברית אחרת, בין לפי רש"י, בין לפי אבן עזרא. מה מצבו של הלוחם? הוא נמצא ברמה של חשק. מה תפקידי? מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? להחזיר לו את העדינות. להחזיר לו את האנושיות. אתה רוצה לקחת אותה לאישה? חכה חודש. בחודש הזה תתעדן קצת. בחודש הזה תקבל החלטות לא ברמה של חשק. נכון? על זה מדובר. בין אם נקרא כך, בין אם נקרא כך. והנה הזהרה בסוף. והיה אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה. ומחור לא תמכרנה בכסף. אתה לא יכול להפוך אותה עכשיו, היא הרי אשת יפה תואר, היא לא יהודיה. אתה לא יכול להגיד, או, זו שפחתי הכנענית. זה לא ייתכן. משהו פה מעוות בלב. לא יכול להיות שמקודם רצית אותה, זה לא יכול להיות. תיזהר מהרדידות הזאת. לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. עברית אחרת, בשביל זה קראתי הכל. המלחמה מגלה בך כוחות מאוד אפילים שהיית שם בצד כשאין מלחמה. לא היית מתנהג כך, כשאין מלחמה. אבל מה לעשות? המלחמה עושה את זה. והתורה ששלחה אותך למלחמה, גם לוקחת אחריות מוסרית איך לעדן אותך שם. זה הפסוקים מהפסוק השני. עכשיו בואו נחשוב על הפסוק הראשון. מי הלוחם? כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביון. שמה כל הפסוק הזה בא להגיד? כי יש לך שבויים ושבויות, ושם אתה פוגש את האישה יפת התואר הזאת בשבי. נכון? והיא בכלל כנענית, כלומר מישהי מהאויבים, ואתה הסתבכת בגילוי יצריך שהמלחמה שחררה בך. נכון? כדי להגיד את זה מספיק היה פסוק הרבה יותר קצר. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביון. כי תמצא בשביה אשת יפת תואר. כי תצא למלחמה על אויביך ושבית שביון. מה מוסיף ונתנו השם אלוהיך בידיך? מה זה מוסיף? פרשני המוסר אומרים תמיד, זה בא לגלות כמה האדם צריך במלחמה לדעת לבטוח בקדוש ברוך הוא. אבל לעניות דעתי כשחושבים על זה, זה בא להגיד שמדובר באדם שמגלה את כוחות האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. הוא הרי עשה את המלחמה, כי תצא למלחמה. והוא מתמלא אמונה שנתנו השם אלוקיך בידיך, זה הרי לא חשוב החלק הזה בפסוק. מן הצד האחד, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מוביל. ובו זמנית, הוא יורד בפסוק הבא לרמת החשק של שכם בני. לרמת החשק הכי אפל שתיארנו מקודם. שני הדברים קוראים אצלו יחד. זה לא סתם אדם יוצא למלחמה ופוגש שבי. זה אדם יוצא למלחמה, אגב מדובר פה במלחמת הרשות, זאת אומרת הוא יוצא למלחמה למרות שהוא לא חייב, הוא מרגיש שזה שייכות לאומית, והוא לא סתם מרגיש שייכות לאומית, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו במלחמה. הוא זה שעליו דיברו הכהנים משוחי המלחמה בפרשת שופטים. כשהם אמרו, שמע ישראל, אתם קרבים היום אל המלחמה. השם אלוקיכם הולך לפניכם. כל מה שאמרו בפרשה הקודמת, הוא האיש הטוב הזה. ומן הצד האחד מתגלה בו הכוח העוצמתי, והוא זה שבפסוק הבא מתגלה בו פתאום יצור חושק חסר מעצורים. וזה ביחד. וזה העומק של דיברה התורה כנגד יצר הרע. התורה איננה תורה להבדיל להבדיל בין הטהור לבין הטמא קתולית, שעוסקת באדם נחמד שבא ביום ראשון לקבל כל מיני הצעות יפות. התורה עוסקת בחיים. והחיים כוללים מלחמה, והמלחמה כוללת סיכונים, והתורה ששלחה אותך לשם גם צריכה לתעל אותך עד רמת ההדרכה איזו סמלה ואיך לסדר את הציפורניים. ועשתה את ציפורניה. אבל התיאור הבסיסי פה, שבו אני רוצה לסיים את הקדמתנו, כי אני רוצה פה להגיע לעיקר אלינו עכשיו, התיאור הבסיסי פה הוא איך המלחמה מגלה בך את הכוחות הכי סותרים. זה נכון על כל מלחמה. זו גם לעניות דעתי אולי הסיבה הראשונה שנמצא בכי תצא למלחמה את התביעות המוסריות מהאדם. כי מערכת התביעות המוסריות מהאדם בפרשת כי תצא לא קשורה רק למלחמה. לשים מעקה על הגג בבית שאתה בונה, או להשיב הוועידה, או לעזור לחבר שלך שנתקע עם החמור, עזוב תעזוב עמו, או לדאוג לצער בעלי חיים, כל מיני מצוות שנמצאות בכי תצא לא קשורות למלחמה. אבל הן מסבירות מה זה תורת חיים. והשיא של תורת החיים זה במלחמה. שם מגיע האדם עם הכוחות הסותרים שלו. שם מגיע האדם העליון והתחתון יחד. ולתורה יש תפקיד איך לתעל אותו. מה שאנחנו אומרים על המלחמה באופן כללי, נכון תמיד, נכון על כל מלחמה, נכון בכל מצב, אני חושב שגם נכון בכל חברה. אבל הכוחות המנוגדים האלה מקבלים עוצמה אחרת כאשר עוסקים במה שנקרא מלחמתו של מלך המשיח, או במילים אחרות, חבלי משיח. עקבתא דמשיחא. מאז ומעולם אנחנו התרגלנו לזה שכשמדברים על משיח, מדברים על שתי אופציות של משיח. האופציה האחת היא זכו אחישנה. הכל בא שמימי וטהור ואלוקי על איזה מרבד של קסמים ונפלא. חבלי משיח מתאר מצב לא כזה. הוא מתאר חבלים, צירים, כאבי תופת, כאבים חזקים מאוד. משיח, אני רוצה לדבר עליו רק ברמה ההלכתית, ברשותכם משפט אחד. משיח הוא בראש ובראשונה מלך. מלך המשיח. מלך במובן של זה שצריך יהיה לעשות מלחמות, וצריך יהיה להוביל לעולם מתוקן. שמעמיקים יותר, אז משיח הוא ודאי בן דוד, משיח בן דוד, משיח מסוים, אדם שנזכה ונראה ונחיה ונראה. אבל משיח הוא דבר שהעולם מתכונן אליו כל חייו. כל חייו. כל הזמן מתכוננים למשיח. המשיח בא להוציא את העולם מתכונן. קבלה קוראים לזה, המשיח בא לגאול את העולם מהנחש הקדמוני. נחש ומשיח זה בדיוק אותו מספר בגימטריה. הנחש שמתאר את מי שתפקידו הוא לעשות טריז בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, הנחש של גן עדן, ומכוח זה טריז בין אדם לאדם, בין איש לאשתו, בין אדם לחווה, ומכוח זה בין האדם לאדמה, קוץ ודרדר, בין האדם לחיה ולבהמה. הנחש שבעצם תפקידו הוא להקיש, להפריע. לא לתת לגאולה הזאת להופיע, הנחש הזה הוא זה שמעכב משיח בעולם. המשיח צריך להוציא את זה ממנו. מבחינה הזאת בעצם, המלחמה על גילויו של המשיח מתחילה בעצם קיומו של החטא בעולם. כלומר, היה פעם גן עדן, ומרגע שגלינו ממנו, אנחנו מחכים למה שיחזיר אותנו אליו. בעצם במובן הזה זה תהליך ארוך ארוך ארוך. במובן הזה אגב מסביר הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, את המושג עקבתא דמשיחא. מושג שמרבים להשתמש בו. עקבתא זה מלשון עקב. העקב הוא החלק התחתון של הגוף. העקב הוא החלק הכי הכי נמוך. הוא גם מאוד מחוספס, הוא נראה מאוד גס. המשיח הוא בעצם קומה שלמה, שמתחילה בראש למעלה למעלה, אינני יודע איפה שם, באברהם אבינו או באדם, לא יודע איפה. והיא עוברת בקומה שלמה במשך כל הזמן. ויש שם עיניים ולב, לא ניכנס. כל תקופה נותנת את החלק שלה. והמשיח הוא בעצם קומה שלמה שהולכת ומתרחשת, 1,000 שנים, 2,000 שנה. וסוף קומת המשיח זה עקבתא דמשיחא. כך מסביר הרמח"ל. אלה העקבים. בעקב, למטה, הרפואה שאנחנו מכירים היום יודעת לספר לנו שיש שם יכולת לגעת בכל הנקודות הרגישות של כל הגוף. גם אם לנו זה נראה מאוד סוליה כזה, פרסה כזאת, אבל זה בכלל לא כך. העקב האנושי הוא אין סוף נקודות רגישות. הוא לוקח איתו קומה שלמה בעקבת הדמשיכה. במובן הזה הייתי אומר שהמלחמה על הופעת המשיח הולכת ונהיית קשה יותר ויותר. אפשר לתאר את מה שתיארתי עכשיו בתור קומה כהיריון ארוך. בכל ההיריון יש תהליכים. אבל ככל שהוא מתקדם לקיצו, בעזרת השם הטוב, הצירים הולכים ונהיים קשים יותר. ההתנגדויות הפנימיות, השאיפות המנוגדות, הרצון להופיע, אבל הרצון להישאר, הרצונות המנוגדים הולכים ונהיים יותר ויותר קיצוניים. הם מגיעים לתופת של כאבים לפעמים. ואלה חבלי הלידה. אלה הצירים הכואבים. אלה חבלי המשיח. חבלי המשיח קוראים דברים כואבים. יש ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין, ידוע, שישבו כמה אמוראים ביחד והגיעו למסקנה מאוד מעניינת. ידועה. הם אמרו, חבלי המשיח יהיו כל כך כואבים, עד שאנחנו מתפללים ייתי ולא החמיני. שיבוא המשיח, ואני מתפלל לא להיות שם. כי אני לא יודע איך אעמוד בחבלי המשיח. זה יהיה כל כך כואב, שאינני יודע איך אעמוד בחבלי המשיח הזה. כי כשיגיעו לעקב, הריכוז של הכל עליך כבר. הכאבים יהיו כל כך חזקים, יבוא ולא יהיה שם. רב יוסף אמר, הוא ככה לא קיבל את זה, ורב יוסף היה יחידאי, חריג, מיוחד, והוא אמר את הביטוי הידוע שלו, ייתי ואחמיני יבוא, ואראינו, כך הוא התפלל, ואזכי למיטב בתולה דקופתא דחמרי. הלוואי ויבוא ואראינו, ואני מוכן לזכות לא רק לשמש אותו, לא רק לשבת בצילו של המשיח, אלא אני מוכן לשבת בצל לא חמורו, אלא בצל גלליו של החמור של המשיח. ייתי ואחמיני ואזכה למיטב, אזכה לשבת בתולה בצל קופתא דחמרי. גללי החמור, רק שיבוא בערנו, אני רוצה לשאול, אני רוצה להיות שם. רש"י במקום, הפירוש המיוחס לרש"י במקום, אומר, למה פחדו כל כך האמוראים מחבלי משיח? בגלל הצרות שיערעו באותו הזמן. ומי שחיים במאה השנים האחרונות לא צריך להסביר. הבנו את זה טוב מאוד. רק צריכים להבין איך רש"י ידע להגיד את זה. הבנו. מפני הצרות שיערו באותו הזמן. תמיד הבנתי שהכוונה בצרות האלו לצרות מבחוץ. את כל ההקדמה שהקדמתי על הכוחות המנוגדים שיש באדם במלחמה בכלל, הקדמתי רק כדי לראות את המובן של עקבת הדמשיכה, כמו שמנסה להסביר אותו הרב קוק, דברים יפים לתמיד, דברים של השעה הזאת, הם עולם ומלואו. והם עיקר הדברים שאני רוצה לעסוק בהם היום. מקור חמש, המושג חבלי משיח מופיע פה ככה ממש ברמיזה, אבל המובן של עקבת הדמשיכה וחבלי משיח מקבל פה עוצמה אחרת לגמרי, גם המובן של מה שאנחנו רואים מסביבנו. מקור חמש. דברים נמצאים בחוברת שיצאה פעם בשם נעדר בקודש, נמצאים בספר מאמרי הראייה. אני מתעלם מכל דברי הקדמתנו. עכשיו, רק את הפסקה הזאת. הנשמה הטבעית של האומה שנתעלפה בימי הגלות צריכה היא לשוב לאיתנה. זהו תוכן החיים של עקבת הדמשיכה. בימי הגלות, ב-2000 שנות גלות, הנשמה הטבעית של האומה התעלפה. ביטוי מעניין. עילפון זה לא מוות. כי נשמתה של האומה לא יכולה למות, כי נצח ישראל לא ישקר. אבל אילפון זה גם לא חיים מתפקדים, כי נשמתה של האומה לא יכולה לחיות, כי ב-2000 שנות גלות. אז מה קורה אז? זה מין מציאות ארוכה ארוכה של תרדמת. כמעט קומה. יש חיים, והם לא מתבטאים בתנועה, בנפש. כשאני אומר נפש, אני מתכוון לדגטיביות, תנועתיות, הפעלת חיים, רצון. רצון סתם טבעי, לחיות. אדם מעולף. אתה לא יכול לומר שהוא מת. הוא חי, ואתה כל הזמן מתפלל ומצפה. וכשזה לוקח זמן ארוך מדי, לאט לאט אתה מתרגל למציאות. אולי אפילו לפעמים שוכח את המצב הנורמלי של החיים. אבל הוא לא פועל. בעיקר לא באופן הטבעי שלו. הנשמה קיימת. אבל הנשמה הטבעית, כשהרב מדבר על הנשמה הטבעית, מבינים את המושג, הנשמה הטבעית, הנשמה הפועלת, הטבעיות הזאת של האדם להפעיל את נשמתו, להפעיל את החיים האלה. נתעלפה בימי הגלות, והיא צריכה לשוב לאיתנה. זהו, מה? התהליך הזה. של נשמה שנרדמה. זהו תוכן החיים של עקבת הדמשיכה. המרובה בכל כך צרות גשמיות ורוחניות. ודווקא בעת אשר החלקים התחתונים של הנשמה בחינות הנפש שלה. המושג נפש ונשמה, שוב אני מסביר אותו, נשמה זה החלק הרוחני. הנפש זה, בתורה נפש זה רצון, אם יש את נפשכם לדעת. אם יש את נפשכם לקבור את מיתי. אם אתם רוצים. הנפש זה הביטוי. יש לנו נשמה, יש לנו נפש, יש לנו עוד כמה שם, יש לנו גוף. הייתי אומר שזה מה שביניהם. וכאן הוא מגדיר, דווקא בעת אשר החלקים התחתונים של הנשמה, בחינות הנפש שלה, חוזרים לתחייה, פתאום מתחילים להתעורר, פתאום מתחילים לקום בבוקר, פתאום קם אדם ומרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. על זה מדובר פה. פתאום מתעוררים חשקים טבעיים מאוד מרוממים, שמודלו הנשמה עצמה, הם לא לראות את שם השם בעולם. הם לא החלק הרוחני הגבוה, הם החלק הם הרצון הגבוה, לא הגופני הקטן, הפרטי, אלא לחיות חיי עם. לחיות, זה הנפש. אבל כשזה מתעורר, אז מתעוררים כוחות שפלים וחרדים רבים להתראות ולהתגלות בעולם. חייבים להבין שזה בא ביחד. כשאדם נמצא באילפון, והגוף באילפון, לאט לאט יש אולי כל מיני תפקודים, כמעט הייתי אומר רוחניים, נשמתיים. הוא לא יכול לזוז, הוא גם מוותר על הזוזה, אבל יש לו תפקודי רוח, יש לו איזה בית מדרש קצת, יש לו דברים שהוא מכיר, יש לו מציאויות מסוימות שהוא יכול להזיז. פתאום הנפש חוזרת לפעול, וכשהנפש חוזרת לפעול, גם הרגליים קצת חוזרות לפעול. פתאום הוא בועט, פתאום הוא מלכלך, פתאום הוא מקלל, פתאום הוא חי. וכשהנפש מתעוררת אחרי תרדמת כזאת ארוכה, מתעוררים אוטומטית שני כוחות מנוגדים. הנה המלחמה שאנחנו מדברים עליה כל היום. לא עם הגויים, עם עצמנו. זה יהיה החידוש של הרב קוק בחבלי משיח. זה לא הצרות שבאות מבחוץ, זה לא קשור בכלל. זה הקושי לחיות את ההתעוררות של שני הדברים הכי מנוגדים. פתאום מתעורר הכוח לשוב לתורה של ארץ ישראל, ופתאום מתעורר הכוח לכפירה של ארץ ישראל. ושניהם כמו שאף פעם לא היה. כי גם לכפירה יש כוח מאוד רוחני. אם אני ער, זאת אומרת, אני יכול לכפור. אני יכול לצעוק. אני יכול להתנגד. אבל גם פתאום מתעורר כוח מאוד 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 רוחני. והדברים באים יחד. והסתירות האלה הן סתירות שאי אפשר לחיות איתן. הן הורגות. כשהייתי בקהילת קודש שלי בארבע האמות של מה שקרא הרב קוק, האילפון הגופני, אז היו לי חיי רוחניות יפים מאוד. מי שאגב משך לכיוון הגופני, הוא מזמן נותק, כי לא היה שום קשר בין השניים. מי שמשך לכיוון הגוף התבולל מזמן, והוא נשאר עם הגוף. הוא נקבר. כמו מוות. הגוף ינוח בקבר, והקבר, בגלות, במשל שלנו, הוא לחיות מת, הוא לחיות בלי רוח, הוא להתבולל ולהיעלם. והנשמה תעלה למעלה. היא תעלה לבית המדרש, היא תעסוק ברוחניות, את הצרכים הגופניים ייתן הקיסר, הפריץ. את צורכי הגוף אני כמעט לא אמור לפתח. מוטיבציה למה אני אמור לפתח? למה? לצבא. אני אמור לפתח מוטיבציה לאיך לברוח מהצבא הרוסי. למה אני אמור לפתח מוטיבציה? למה? לפיתוח הביטחון הסובייטי? למה? הצורך בחשק הזה נעלם מזמן. וכשזה מתרחש אלפי שנים, אז לאט לאט נוצר נתק גמור שיוצר אילפון. מה קורה בעקבות הדמשיכה? פתאום החלקים התחתונים של הנשמה, מה שקורה הרב קוק בחינות הנפש, מתעוררים לתחייה. כשהם מתעוררים לתחייה, מתעוררים שני דברים. זה וזה. והם עוד לא מחוברים ביניהם, כי הם לא מדברים אחד עם השני. כי אין קשר ביניהם בעצם. אבל שניהם מתעוררים. והם פתאום אמורים לחיות ביחד. זה מסובך. מישהו פעם אמר לי, אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה היה העלייה השנייה? בעלייה השנייה עלו שני אחים, מאותה משפחה. האחד עלה לארץ ישראל מהעיירה שלו בגלות, כי הוא אמר, אי אפשר יותר להישאר בגלות. שכינתה בגלותה, גם השכינה בגלות. אני רוצה לבוא לארץ של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא בא לארץ ישראל. ואחיו אמר, אי אפשר להישאר יותר בגלות. שכינת בגלות. אני רוצה לבוא למקום שבו הקדוש ברוך הוא כבר לא יפריע לי. ושניהם באו באותה אונייה. ושניהם עשו את אותה פעולה. אתה מבין? ושניהם עשו את הנפש על אותו דבר. ומשניהם הפלא הזה נוצר. ומי שמתעלם מזה, מתעלם מהמציאות. אלה שתי התעוררויות שמתרחשות בעקבות הדמשיכה. כוחות מנוגדים שעל פניהם נראים בלתי ניתנים לגישור. והנתק הולך וגדל. למה הוא הולך וגדל? נראה מיד. הרב קוק ממשיך. ובעת ההיא עצמה צריכים השרידים שאומץ השם בליבם. שומעים ביטוי? השרידים שאומץ השם בליבם. מה הם צריכים? להאיר את האורה העליונה של הנשמה, לא רק את האורה התחתונה, אלא את האורה העליונה של הנשמה באופן כזה שהיסודות התחתוניים ישמשו להיות מוסיפים חיל וכוח רב אל היסודות העליונים, והיה הבניין שלם. מדהים. אני אומר, הרב רוצה להקים קדר של שרידים. שרידים. שיהיו בודדים. יש לו ביטוי. אשר אומץ השם בליבם. ביטוי מיוחד של הרב. לא שהם יודעים את שם השם. לא שהם לומדי השם. יש להם אומץ. אומץ השם. בהספדו של הרב קוק על הרב שמואל מוליבר, הוא כותב על אדם שהיה גדול וגיבור. הוא אומר, ראיתי גדולים, ראיתי גיבורים, שם ראיתי גדול גיבור, גיבור גדול. שרידים אשר אומץ השם בליבם. ומה תפקידם? נשמתית, הם צריכים להיות ממקום יותר גבוה מאלה שהתעוררו לנשמה. הם לא רק צריכים לבוא ולהקים פה את, את, את לימוד התורה. אבל לא בחוץ לארץ, אלא בארץ, הרבה יותר מזה. הם צריכים לבוא מהרזים הכי עליונים, הם צריכים לבוא מהמקום הכי עליון. אתם יודעים מה הוא המקום הכי עליון? המקום שמבין שהמקום הכי תחתון לא מנותק מהמקום העליון. הם צריכים לחבר את היסודות הכי תחתוניים ולגלות שהבניין יוכל להיות שלם רק כשזה יתחבר. הם צריכים לראות את הטרגדיה שתוכל להיווצר אם ההתעוררות הזאת לא תיפגש. לפי הרב קוק, כשרב יוסף אמר שהוא רוצה לראות את המשיח, לזה הוא התכוון. הוא התכוון לומר, יבוא ואראנו, ואני מקווה לזכות, אני אף פעם לא הבנתי את הביטוי עד שראיתי את זה ברב. שיגיד יבוא ואראנו, ואני מקווה לזכות שהוא יבוא בלי החמור וגללי החמור. למה שלא יבוא אחי שינה? אני יודע מה תפקידי, אמר רב יוסף. אני מקווה לזכות לשבת לא רק בצל המשיח. להבדיל גם לא רק בצל החמור של המשיח. החמור של המשיח, החמור והמשיח זה תרתי דסתרי. החמור זה החמור, זה החומר, זה שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נעלה עד כה. ניפגש עם המשיח. אתם תישארו עם החמור. המשיח בא רוכב על חמור. אני אומר, רב יוסף רוצה להיות לא בצל החמור, בצל הגללים של החמור. אתם יודעים מה זה הגללים של החמור? זה הגסות של החומר. זה הביטוי הכי נמוך של גוף שמתעורר. כשגוף מתעורר, הוא חסר מעצורים. שם אני רוצה להיות, אומר רב יוסף. אני רוצה לזכות מההערה של הנשמה העליונה לחבר את הדברים מצל הגלל, לא מהגללים של החמור, זה גבוה, מהצל של הגללים של החמור. ולגלות שרק יחד הבניין יהיה שלם. הכוחות המנוגדים שמתגלים במלחמה הקשה רק מעידים על העוצמה שיש פה. יש כאן מצד אחד משהו שהוא ענק, תפיסה של אדם שהכל נתנו השם אלוקיך, איזה משהו רוחני כזה שמתרחש. מן הצד השני משהו כל כך נמוך. מה קורה כשזה לא מתחבר? בוא נראה את הדברים. מה קורה? אנחנו יודעים מה קורה, אבל בוא נקרא. לבאר צריכים. מה שאני תמיד מתפעם בפסקאות כאלה, זה לא מהפסקה, היא כל כך פשוטה. מה שאני מתפעם תמיד זה איך יכול להיות שזה נכתב לפני אתמול בבוקר. זה פסקה בת מאה. שמתארת את מה שהולך להיות מחר בבוקר. פשוט. לבאר צריכים שעל ידי ההתגברות של הכוחות השפלים לבדם, אם ניתן לכוחות הנמוכים להתגבר לבד בלי החיבור הזה, שמו טוב, יאבדו הם בעצמם את ערכם, והאומה לא תמצא לא את עצמה ולא את מטרת חייה. חבל על הזמן. כשאני קורא את זה, זה נכתב לפני 90 שנה, על ידי הרב קוק בארץ ישראל. פחות או יותר בתף רי ש... אולי אפילו לפני מלחמת העולם הראשונה עוד שם, או קצת אחרי כאן. אני זוכר כרגע את השנה. 80, 90 שנה. מי היו השרידים אשר אומץ השם בליבם בתקופה של הרב קוק? עם מי הוא מדבר? מי קהל השומעים שלו? הרי מסביבו יש או מי שחי בנשמה למעלה, או מי שרואים בה מה שהוא קורא הכוחות הנמוכים, את החידוש הציוני הגדול שסוף סוף קיים. הוא אומר, רבותיי, זה, אם לא נקים את הקדר של השרידים אשר אומץ השם בליבם שיגלו מלמעלה, איך הכל יהיה בניין שלם, תהיה פה טרגדיה. ואם נדע לעשות את זה, נדע לבנות פה את הקומה השלמה. לבאר צריכים שעל ידי ההתגברות של הכוחות השפלים לבדם יאבדו הם בעצמם את ערכם, והאומה לא תמצא לו את עצמה ולא את מטרת חייה. אבל רק אז, בהמשך, כמו שאני אתאר עכשיו, אז ישובו הכוחות כולם להיות מוארים באור מלא של חייהם. שימו עכשיו לב לביטוי. כאשר יתקשרו יפה כולם זה בזה, ולא יאמר כל אחד לבדו, רק אני אמלוך. אתה רוצה למלוך כי אתה ערוך ניות? לך מפה. לא הבנת את ערך ההתגברות של כוחות הגוף הנמוכים. רק כאשר יתקשרו כולם יפה זה בזה, ולא יאמר כל אחד לבדו, רק אני אמלוך. הוא ממשיך. פגימות הנשמות. אנחנו חייבים להבין, הוא אומר, אחרי 1900 שנה שאנחנו חוזרים הנה. אנחנו מצולקים, אנחנו פצועים, אנחנו שרוטים. אנחנו עם נשמות פגומות. הנשמה הטבעית אחרי 2000 שנות התעלפות. יש לה פגימות. אתם יודעים איך מתקנים את הפגימות של חברה שבאה הנה, כשהאחד בא הנה כי סוף סוף אפשר להיות עם הקודש ברוך הוא, והשני לא עלינו כי סוף סוף אפשר הפוך? אתם יודעים איך מתקנים את הפגימות? פגימות הנשמות תתמלנה כל אחד מחברו. עד שיתייצב מכולם יחד בניין איתן. חטיבה רבת הקודש ורבת העוז, מלאה חיים, מופיעה בנצח והוד. פעם דיברנו על שני המושגים האלה. נצח, זה גם נצח, לנצח, eternal. נצח, זה גם מלשון לנצח. הנצח מתגלה כשבמאבק בינינו אני כל הזמן שורד. כלומר, נצח בא לידי ביטוי כי יש מתנגדים. בלי התנגדות אין נצח. אני מנצח מול המתנגד. הוד זה מושג אחר. ההוד זה בית המקדש. לבית המקדש יבואו כל העמים לא מפני שניצחתי, אלא מפני שהם יבואו מהכרה פנימית שיש כאן אמת גדולה. בנייה יכולה להיות על ידי נצח והוד. לכן צריך כוחות של מאבק, כוחות של ניצחון, וכוחות של הוד, ושל יופי, ושל עוצמה. ורק כשזה בא ביחד, זה יוכל להיות בניין איתן. ואם, זה פילי פלאות המשפט החותם, ואם לשוננו קצרה היא להביע את כל החוסן החבוי בתמיריותה של בקשה שלימה ועליונה זו. הרב קוק מרגיש שיכול להיות שאף אחד לא מבין אותו לפני 80 שנה. אולי אני אומר דברים שלא הצלחתי להסביר אותם. אולי החיבור הזה נראה בלתי אפשרי. אם לא נצליח לבטא את כל החוסן, לאיזו עוצמה, לאיזה חוסן פנימי זה יוביל לחיבור הזה, נבטא גם בגמגום, מעט מעט, מחפצנו הגדול. גם בזה יהיה כמעה כמעה. בואו נתחיל מעט מעט. לבנות את השרידים אשר אומץ השם בליבם, שמבקשים לעשות את החיבור הזה. והיו דברינו כאש מצרף וכפטיש יפוצץ סלע. לא יודע, אומר הרב קוק, זה ממש איזה מין מפעל חיים שהוא אומר במשפט, לא יודע אם אני אצליח לבנות את זה עד הסוף. לא יודע אם את החלום הזה שלי אצליח לממש. לפחות אצליח להקות בסלע. לפחות אצליח לצרוף באש. לצרוב את החלום הזה כדי שהוא יוכל להמשיך. גמגום מעט מעט. כדי שהתפקיד הזה יבוא לידי ביטוי. כי דבר השם הוא, וממקור אור הקודש המחיה כל, הם, החיים האלה, הולכים ומפקים. הוא מסיים כמעט בתחינה אישית. אשרי אדם שומע לי. מופלא, זה פסוק שנאמר בו, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותה יום יום. הרב קוק אומר, אני יודע שאין לי קואליציה שתבין אותי. אבל יום יבוא ויבין אותי. אני מוציא לאור רעיון. ייקח לו זמן לרעיון. הכוחות המנוגדים שבאים לידי ביטוי בכל מלחמה באדם, מפני שבמלחמה הוא פוגש את העוצמות שלו ואת הנמיכויות שלו, באים לידי בחברה לידי ביטוי, בעקבתא דמשיחא, בשיא הכי חזק שלהם. במפורש כותב הרב קוק במקום אחר, ובזה אני אעמוד, המושג חבלי משיח מוגדר ברב קוק במקור 6 פלאי פלאות. המשך הזמן, פרק הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל לדעת כי שם השם נקרא עליה, זהו זמן חבלי משיח. חבלי משיח, הוא אומר, זה אותו פרק זמן שההופעות החיצוניות נראות כלפי חוץ כמשהו שמעיד בדיוק על ההפך. אבל בפנים, אתה יודע שמתרחש פה תהליך של בנייה. ההופעות הדומיננטיות בחוץ הן הופעות באופן טבעי, אותן ההופעות הנמוכות הן הרבה יותר מרעישות. הן תופסות יותר תאוצה. הן תופסות יותר תקשורת ויותר דומיננטיות. ופרק הזמן הזה, שבו, כמו הריון, התופעות של הרגרסיה, של החולשה, של התחושה שהכל הולך אחורה, עד לזמן שבו מתגלה שבעצם שום דבר פה לא הלך אחורה, אלא זה סך הכל היה הופעות בגלל שנוצרים פה חיים חדשים. נוצר פה בפנים אדם, נוצר פה עם, נוצר פה עובר. יש כאן איזה מין רצון פנימי 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 של חיים, ויש כאן התנגשויות, קפיצות, מאבקים. אם לא היית יודע שזה הריון, היית מפסיק חס וחלילה מזמן את האוסף כאבים הזה. ורק הידיעה שזה יוצר משהו שיוצר חיים שמתעוררים מעילפון. היה פה משהו שהייתה בו נקודת חיים. כי אותה הנשמה, אותה טיפת הזרע שיש פה, שנוצרה נשמה, היא נשמת חיים, היא קיימת. אבל היא באילפון, היא עוד לא מופיעה. היא שום דבר. כדי שהיא תופיע, היא צריכה לתת הרבה מקום וכוח לבעיטות, לרגליים, לידיים. כלפי חוץ נראה כאילו יש פה רק גוף. אבל זה לא נכון. זה מה שתופס אולי את הנפח. הזמן הזה שבין ההופעות שמבחוץ אתה לא מבין לאן הן מובילות, לבין הגילוי שכל זה הוביל אל היבקע כשחר עורך, שכל זה הוביל ללידה הגדולה, זה זמן חבלי משיח. זאת ההגדרה. חבלי משיח, אומר הרב קוק, זה לא הצרות שיקרו מבחוץ, כמו שציטטנו מקודם. מה פתאום? חבלי משיח זה הסתירה בין הכוחות שהתרחשו מבפנים. והיכולת לחבר את הכוחות האלה לאחד. זה הקושי שכל האמוראים אמרו, מוכרחים רב יוסף, שיגיד איך עושים את זה. ועכשיו תראו איך הוא קורא לרב יוסף, ובזה נעמוד. כל זה הוא זמן חבלי משיח. רואים את השתי שורות לפני הסוף? שרק אמיץ אונים כרב יוסף. איך הוא קרא מקודם לאנשים? השרידים אשר אומץ השם בליבם. צריך פה אומץ. צריך פה להבין את הערך של ההתעוררות הגופנית הזאת. צריך לא להתייחס לזה מאיזה מקום רוחני כזה של מה זה חשוב. שרק אמיץ אונים כרב יוסף. הוא אומר עליו בניגוד לכל האומרים ייתי ולא החמיני. ייתי ואזקי דאיתה ותולה דקופתה דחמרי. בדרך לפרשת כי תבוא אל הארץ עוברים דרך כי תצא למלחמה. בכי תצא למלחמה נאבקים כוחות גם מבחוץ, אבל לא בזה עוסקת פרשת כי תצא. היא עוסקת בכוחות שנאבקים מבפנים. היא עוסקת בכוחות של האדם עצמו בין המצב של נתנו השם אלוקיך בידו לבין וחשקת בה. היא עוסקת במאבק בין יראי האלוקים לבין הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע. זה המאבק שעמלק מאוד אוהב לנצל אותו. פרשת כי תצא למלחמה עוסקת במאבקים בין הכוחות הסותרים. הכוחות שבתוך ההתקרבות אל כי תבוא אל הארץ מופיעים משני הצדדים שלהם, מהצד העליון ומהצד הנמוך, התחתון. ורק אם נדע לחבר יפה אלו לאלו, יוכלו פגימות הנשמות להתמלא זו מזו. איזה אומץ צריך לומר שהנשמה, גם הרוחנית, תוכל למלא את פגימתה רק כאשר היא תהיה מחוברת אל הביטוי הנמוך כביכול, בדיוק כמו שההפך. נדמה לי שההמשך של זה הוא פשוט. ההמשך של זה הוא התפקיד. שני החלקים שביחד יוצרים את הבניין השלם. מחבלי משיח יוצא לו לברכה. ערב טוב ומבורך.